אנחנו נמצאים במוצאי ט"ו בשבט, וננסה במהלך הדברים לחבר את ראש השנה לאילנות, הן לפרשה הקודמת, פרשת בשלח, הן לפרשה שלקראתה אנחנו הולכים, פרשת יתרו. אבל נתחיל קודם עם עניינו של יום, שבעצם זה נוגע לא רק לט"ו בשבט, זה נוגע בכלל להסתכלות נכונה על החיים, שהדברים יבואו לידי ביטוי תוך לימוד הסוגיה. תורה מלמדת אותנו בפרשת קדושים, בקטע הראשון, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם הרעילים לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, בשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבועתו, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, שלוש שנים ראשונות כל פרי הוא אורלה, אסור באכילה, שנה רביעית הוא נטע רווי, שנה חמישית חולין, אוכלים אותו בכל מקום. על זה נאמר במדרש, מדרש רבה בקטע השני, כי תבוא אל הארץ ונטעתם, רבי דבר רבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. הדא הוא דכתיב, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, הדא הוא דכתיב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, ישנה מצווה בתורה שנקראת והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה הוא, הקדוש ברוך הוא, מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים, וכך הלאה. תוך כדי המצווה הזאת, מגדים לנו חז"ל, שזה כולל מה הקדוש ברוך הוא נטע גן בעדן, אף אתם, כשבאים לארץ, דבר ראשון, לנטוע עץ כשבאים. הקדוש ברוך הוא נטע עץ, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן, אף אתם כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. וכמובן, השאלה הנשאלת היא, למה בדיוק חז"ל מתכוונים, שהם אומרים לנו שהדבר הראשון שצריך לעשות, כשבאים לארץ, זה לנטוע עץ. הרי באופן פרקטי, 99% מכל מי שעולה לארץ, לא נוטע עץ דבר ראשון. לוקח כמה ימים, אולי כמה שבועות, אולי בכלל לא. והנה פה חז"ל מגלים, שמיד כשעולים לארץ, דבר ראשון, יוצאים מהמטוס, או מהאונייה, הולכים לנטוע עץ. מה בדיוק הכוונה בדברי חז"ל? שזה הדבר הראשון שעלינו לעשות, ובזה יש קיום של והלכת בדרכיו. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, המשנה בראש השנה מלמדת אותנו, באחד בשבט, לפי בית שמאי ראש השנה לאילן, לפי בית הלל, בט"ו בשבט. אומרת הגמרא בקטע השלישי, מה איתמה? אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. מסביר רש"י, בקטע הרביעי, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותין מעטה. זאת אומרת, ט"ו בשבט זה בעצם תחילת גידול הפרי. יוצאים לגינה, יוצאים לשדה, אפשר לראות את תחילת הגידול של הפרי על העץ. והשאלה הנשאלת היא, אם ט"ו בשבט זה תחילת הגידול של הפרי, אז מדוע חוגגים את זה באכילת פירות? אם החג הוא חג של אכילת פירות, היה הרבה יותר מתאים לחגוג את זה בקיץ. אני יודע מה, בתדבר בסיוון, שכל העצים מלאים פירות, ניקח איזה יום אוף, בלי תחנון, אולי אפילו חופש מבית ספר, וביום הזה נחגוג באכילת פירות. הרבה יותר מתאים. ואם החג הוא חג של תחילת גידול הפרי, שזה בעצם ט"ו בשבט, אז מדוע חוגגים אותו באכילת פירות? מה הקשר בין תחילת הגידול של הפרי בט"ו בשבט לחגיגה של הפירות שאנחנו עושים באותו יום? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כשאוכלים פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ענבים, תאנים, תמרים וכולי, לאחר האכילה מברכים ברכה מעין שלוש, שאנחנו קוראים ברכת על המחיה. מה נאמר בברכה הזאת בקטע החמישי? ועל תומת השדה ועל ארץ תומת ומה רחבה שרצית מנחת על אבותינו, לאכול כדי לעשות קו מפירייה ולסבוע מטובה. בהמשך אותו דבר, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, עוד קו, ונאכל מפירייה. והשאלה הנשאלת היא, האם המטרה של העלייה לארץ היא לאכול מפירייה? הרי משה רבינו שביקש להיכנס לארץ, אומרים חז"ל בספר דברים, וכי לאכול מפירייה הוא ביקש? הרי הוא רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ, שאי אפשר לקיים אותה בחוץ לארץ. אז אני מבין, ועלינו לתוכה, סמכנו בבניינה, בסדר? אבל מעל הכל, ונאכל מפירייה. זה כאילו המטרה של ארץ ישראל לאכול פירות. השאלתנו האחרונה היא, מה הכוונה בדברי חז"ל, במטבע של ברכה, ברכה מעין שלוש, שתקנו לנו, שהמטרה של כל העלייה לארץ היא, ונאכל מפירייה. האם באמת זוהי המטרה של העלייה לארץ, לאכול מפירות הארץ? יש דברים הרבה יותר חשובים מזה. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לשאול במוצאי ט"ו בשבט, ומתוך זה נראה דבר פלאי פלאי פלאים, שיורד, מתחבר, מגיע עד אלינו, לפרשה הקודמת, לפרשה הבאה, ובכלל לכל היום יום שלנו. שוב בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה מתכוונים חז"ל שאומרים לנו? הדבר הראשון שצריך לעשות כשבאים לארץ זה לנטוע עץ, ובזה יש קיום של והלכת בדרכיו. ב', אם ט"ו בשבט זה בעצם תחילת גידול הפרי, כפי שחז"ל מתארים לנו, מדוע חוגגים את תחילת גידול הפרי באכילת פירות? למה החג הוא חג של אכילת פירות? היה הרבה יותר מתאים שאת החג של אכילת פירות נעשה בקיץ, שהעצים מלאים בפירות. ושאלה שלישית, מה פירוש הברכה, שהמטרה של העלייה לארץ היא לא רק שמחנו בבניינה, אלא יותר מזה, ונאכל מפירייה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. כבר אמרנו הרבה פעמים, כשרוצים לברר סוגיה בתנ"ך לעומק, ולמד אותנו הגר"א, צריך לראות איפה הדבר מופיע בפעם הראשונה. בפעם הראשונה בתורה, שמצאנו צמיחה, גידול של עץ, היה אחרי יצירת האדם. לא ביום השלישי של הבריאה. ביום השלישי של הבריאה, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים תוצא הארץ דשא עשב, וכל עץ עושה פרי. הקדוש ברוך הוא אמר, אבל עדיין זה לא צמח. זה עדיין לא גדל. בפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה, שעץ גדל, אחרי יצירת האדם, נאמר בקטע השישי, ויצר, השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפר באפר ונשמת חיים בידם הנפש חיה, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. זה הפעם הראשונה שמצאנו צמיחה וגידול של עץ בתורה. וכשאנחנו מוצאים את זה, אנחנו מגלים פה באמת דבר פלאי פלאים. בכל הבריאה כולה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, וכתוצאה מזה הדבר נעשה, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אז תמיד כתוב ויאמר אלוקים. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים יהיה כך, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. רק ביצירת האדם והעץ נאמר השם אלוקים. וכך נאמר בקטע השישי, כדי לסמן אותו תחילת הפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. פסוק ח', וייתה עוד קו, השם אלוקים גן בעדן. פסוק ט', ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ לחמד למראה וטוב למאכל. אז הפעם היחידה שאנחנו מוצאים את הצירוף של השם אלוקים ביחס לאדם וביחס לעצים. ולמה? כי התורה בעצם באה לומר לנו שמה שדומה לאדם מכל הטבע זה עץ. עץ זה הדבר היחיד שדומה כמעט ב-100% לאדם. לא רק כי כתוב בתורה כי האדם עץ השדה. כתוב כי האדם עץ השדה, אפשר לחשוב שזה סימבול, איזה, אני יודע, משל, זה הרבה יותר מזה, זה המציאות, כי האדם עץ השדה. למה? כי כשמסתכלים על עץ, בעצם מה רואים? הגוף קיים והוא עושה פירות. כל הזמן הוא עושה פירות. אותו דבר האדם, הגוף קיים והוא עושה פירות. כל מיני סוגים של פירות. לא רק להעמיד או דור, דורות באים, אלא האדם בונה ויוצר ומחדש ומגלה כל מיני דברים. האדם מטבעו הוא כזה שגופו קיים והוא יוצר פירות, פרי פירות, כל הזמן. בדיוק כמו עץ. ולכן לא במקרה שהקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, כתוב איך הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצלם אלוקים. צלם בגימטריה עץ. צלם בגימטריה עץ. בדיוק אותו סיסטם. רק יש הבדל אחד. העץ, השורשים שלו למטה. האדם, השורשים שלו למעלה. וכך אומר המהר"ל בקטע השביעי, כי באמת האדם נקרא עץ השדה. דכתיב כי האדם עץ השדה. רק שהוא אילן הפוך. כי העץ שורשו למטה. תקוע בארץ. ואילו האדם שורשו הוא הראש למעלה, והידיים הם ענפי האילן, והרגליים הם ענפים על ענפים. גופו עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך? כי העץ שורשו למטה, כי חיותו מן האדמה, ולשם פונה שורשו, לקבל חיותו מן האדמה. והאדם חיות נשמתו מן השמיים. זה ההבדל היחיד. מה המקור? עץ, אדמה. האדם, השמיים. אבל מלבד זה, האדם והעץ זה אותו דבר. לכן, באה התורה ואומרת, אם האדם יודע לשמור על העץ, העץ הזה יעשה פירות ופרי פירות. דהיינו, אם האדם יודע לשמור על עצמו, הוא יעשה פירות ופרי פירות. אבל אם האדם לא יודע לשמור על העץ, אז במקום שהוא יאכל את פרי העץ, הוא יאכל את פרי האדמה. מה ההבדל בין פרי העץ לבין פרי האדמה? פשוט מאוד. כשאוכלים את פרי העץ, הגוף קיים. מורידים את התפוח ואוכלים אותו. כשאוכלים את פרי האדמה, את העשב, אז בעצם אוכלים את מה? את הגוף ביחד עם השורש. כשבעלך יאכל את העשבים, הוא תולש את זה. ביחד עם השורש. אז כשהאדם יודע לשמור על עצמו, הוא עושה פירות. כשהאדם לא יודע לשמור על עצמו, הוא לא אוכל פירות, הוא אוכל את עצמו. וכשהאדם מתחיל לאכול את עצמו, והוא אוכל ואוכל ואוכל, עד שנגמר, אין יותר מה לאכול. וזה מה שנאמר בקטע השמיני, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכל הכל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. מה זאת אומרת ואכלת את עשב השדה? לפי מאכלו של האדם אפשר לדעת את מצבו. אם האדם אוכל את פרי השדה, הוא עושה את מה שצריך לעשות. אם האדם אוכל את עשב השדה, הוא עושה את ההפך ממה שהוא צריך לעשות. הוא בעצם אוכל את עצמו. וזה מעניין. רואים אותו דבר בקורבן של אישה שזינתה בקטע התשיעי, והביאה אשת אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה, עשירית היפה, קמח שעורים. נאמר את זה בגמרא בסוטה בקטע העשירי, קמח שעורים, כל המנחות באות מן החיטים, וזו באה מן השעורים. למה? אני מדלק שורה, רבן גמליאל אומר, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. זאת אומרת, לפי המאכל, אפשר לראות את המצב שבו נמצא האדם. אם הוא אוכל את פרי העץ, הוא גדל כמו עץ, ועושה פירות ופרי פירות. אם הוא אוכל את פרי האדמה, את עשב השדה, שזה מאכל בהמה, זה מראה בדיוק את מצבו. לכן, נלך עכשיו צעד קדימה, כדי שעץ יצמח ויגדל ויעשה פירות, הוא חייב להיות מחובר למקור חיותו. מקור חיותו של העץ זה האדמה. אותו דבר, האדם, כדי שהוא יצמח ויעשה פירות, חייב להיות מחובר למקור חיותו. כפי שנאמר, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה מקור חיותו של האדם? תפילה ותורה. שיש תפילה ותורה, ממילא יש גם פירות. וההסבר הוא, כי בכל עץ ישנם שלושה חלקים. שורשים, גזע ופירות. בעבודת השם ישנם שלושה חלקים. תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. שורשים מקביל פרלל לתפילה. כי על ידי תפילה האדם מתחבר למקור, מרגיש קרוב יותר. הגזע, הטרן, מקביל פרלל למה? לתורה. זה העמוד, זה הפילר, זה העמוד של החיים. והפירות מקביל למצוות ומעשים טובים. לכן, אין אפשרות לעשות פירות אם אין מה? שורשים וגזע. לכן זה מה שאנחנו אומרים תמיד, וחיי עולם נטע בתוכנו. זה החיי עולם. ומעניין מאוד, אנחנו בתפילה כל בוקר בקטע ה-12, אומרים, והאר עינינו בתורתך. זה הגזע. ודבק ליבנו במצוותיך, זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה ולהירה את שמך, זה השורשים. ההתחברות ביחד. ואז לא נבוש, לא נתעלם, ולא נקשל לעולם ועד. אם יש את זה, הולכים על בטוח. עושים פירות, פירי פירות. אותו דבר בסוף התפילה, בקטע ה-13. ברוך הוא אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים. איך? נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ולכן, הוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע, יישם בליבנו אהבתו ויראתו, זה השורשים, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, זה המצוות והמעשים טובים. ואז יש הבטחה, לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. זה העץ, זה האדם וזה העץ. לכן, אחרי שביררנו את זה, נלך צעד קדימה פילי פעים. הבעיה שלנו זה לא הפרי. הבעיה שלנו זה הפרוסס, התהליך עד שמגיעים לפרי. כשמגיעים כבר לפירות, השמחה היא באמת שמחה גדולה. אין שמחה יותר גדולה משמחת חג הסוכות. כי אז אוספים את הכל הביתה, חג האסיף. יש, רואים, נהנים. הבעיה היא תחילת הגידול של הפרי. שיש עוד חורף ארוך, ועד שהפרי הזה יגדל, אם בכלל הוא יגדל. וקר, ופחות קר, ויותר קר, ואיך זה יהיה, ולא יהיה. זאת הבעיה. הבעיה היא תמיד לחבר את התהליך עם המטרה. וזה לא רק בפירות האילן, זה בכל דבר בחיים. כל איזה פרויקט, כל איזה דבר שאדם לוקח לעשות בחייו. הוא מתחיל. בהתחלה זה הולך אולי טוב, יש התלהבות. אחר כך פתאום נהיה קשה. פתאום הוא הולך ברברס. פתאום נדמה לו שבכלל הוא לא הולך. אבל בכל זאת הוא צריך להמשיך הלאה, לעשות, לבנות, ליצור, עד שהוא יגיע לפרי. זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה חג האמונה. אין חג עם אמונה יותר גדולה מט"ו בשבט. על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, אומרת הגמרא במסכת שבת, בפסוק הזה רמוזים כל שישה סדרי משנה. אמונת סדר זרעים. איתך סדר מועד. חוסן סדר נשים. והיה אמונת איתך חוסן ישועות סדר נזיקין. וכולי. אז מה רואים? שהגמרא דורשת את המילה אמונת לאיזה סדר? זרעים. זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה חג שבו עוד אין כלום. יש איזה פרח, אולי תחילת הגידול של הפרי, אולי. אבל אנחנו שמחים עם זה, כאילו כל הפרי כבר נמצא. השולחן כבר מלא בפירות, פירות ט"ו בשבט. פירות כאלה ופירות כאלה, ועושים סדר ט"ו בשבט. סדר ארוך, סדר קצר, בדילוג, לא בדילוג, לא משנה איך. יש סדר. איזה סדר, מה קרה? כי אני היום רואה תחילת הגידול של הפרי, אני שמח עם זה, בדיוק, כמו שאני אהיה שמח עוד כמה חודשים, שכל הפירות יהיו על העץ. בינתיים כל הפירות הם על השולחן. חלקם הגדול זה פירות יבשים, כי אין עכשיו, זה לא הזמן של הפרי על העץ, אבל זה השמחה של ט"ו בשבט. לכן איך חוגגים את ט"ו בשבט? באכילת פירות. כי ברגע שחוגגים את ט"ו בשבט באכילת פירות, בעצם מראים, אני מאמין, שמה שעכשיו עוד אין על העץ, עוד יהיה, ולא רק יהיה גדול, טעי ומתוק. זה ט"ו בשבט. אנחנו מחברים את התהליך עם המטרה. ולכן מאוד מעניין, כתוב בהרבה ספרים, שבט"ו בשבט נוהגים להתפלל על אתרוג, שנזכה בתף, שין, סמך וו, לפני סוכות, למצוא אתרוג משובח. מה פתאום בט"ו בשבט מתפללים על אתרוג? כי אתרוג זה העץ היחיד שעדיין יש בו טעם העץ כטעם הפרי. מי שמוריד קצת מהגזע, מהטרן של עץ אתרוג, הוא יכול להריח, הוא יכול אפילו לטעום אותו טעם של אתרוג. טעם העץ כטעם הפרי. לכן מאוד מעניין, איך אומרת המשנה באבות? א' שבט ראש השנה לאילן. ט"ו בשבט ראש השנה לאילן. למה לא כתוב לאילנות? הרי בשיר אנחנו אומרים, שקדיה פורחת וכולי, איך כתוב שמה? חג לאילנות. נכון, השיר בא אחרי המשנה, אבל בכל זאת, למה במשנה לא כתוב אילנות? למה כתוב אילן? כי הכוונה היא פה לאיזה אילן? למה? באים לרמוז לנו לאילן מיוחד, לאתרוג, שטעם העץ כטעם הפרי. דהיינו שהתהליך, הפרוסס, זה כמו המטרה. זה ט"ו בשבט. זה העבודה של החג הזה. האמונה שמה שעכשיו לא נראה, עוד יצמח ויעשה פירות. ולכן, כל פעם, מבריאת העולם, ונראה את זה מיד, בכל תחנה של עם ישראל, של הכלל ושל הפרט, שמתחילים דבר חדש, מתחילים את זה עם נטיעת עץ. מתחילים ונוטעים עץ. הנה, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם. דבר ראשון, ויתר השם אלוקים גן בעדן. למה? כדי ללמד את האדם, תבין, אתה מתחיל עכשיו עולם. יש פה תהליך, לאט לאט. אל תיבהל מקשיים, קשה היא הדרך, אבל אנחנו עם שלא מפחד מדרך ארוכה. לאט לאט, הכל יצמח. נוח, יוצא לעולם חדש. הייתה לו טעות, הוא לא בחר את העץ הנכון, אבל הוא ידע שהוא צריך להתחיל את העולם איך? והייתה. במקום כן, הוא צריך משהו אחר. יעקב אבינו יורד לגלות מצרים, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, מה הוא עושה? הוא קוצץ ענפים מהעץ שנטע סבא שלו אברהם, והייתה אשל, הוא מוריד את זה למצרים, והוא נותן לכל משפחה חלק, והוא אומר להם עכשיו, לנטוע את העץ בגינה. מתחילים גלות, זה לא דבר פשוט. זה דבר ארוך, זה דבר קשה, מסובך, לא קל. כדי לעבור את זה, צריך לפעמים לצאת לגינה, להסתכל על העץ. מה רואים עכשיו בחוץ? כלום. העץ ערום לגמרי. קר. אפשר ככה לקופף אותו והוא נשבר. לאט לאט, עוד מעט יהיו עלים, ואחר כך יהיו פרחים, ויהיו פירות. זה נותן את הכוח להמשיך הלאה. לכן תמיד, כשהגענו לכל מקום, או כשרצינו להאחז בחלק מחלקי ארץ ישראל, איך היינו עושים את זה? על ידי נטיות. נמשיך הלאה. יוצאים ממצרים, אומרת התורה בקטע 14, וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. פעם ראשונה שהם מרגישים בני חורין, המצרים כבר מתו, אין יותר מצרים, משה רבנו צריך לקחת את עם ישראל מביזת הים, ויסה משה את ישראל בכוח בעל כוחה, ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים הם על כן קרא שמה מראה, ואילונו עם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה זאת אומרת? ויורהו השם עץ. הוא הראה לו עץ? לא. אומרים חזל בקטע ה-15. רבי שמעון בן יוחאי אומר, דבר מן התורה הראהו כדי לעשות קו. שנאמר ויורהו השם עץ, ויראהו, אין כתיב כאן. אלא ויורהו, מה זה ויורהו? הוא לימד אותו. הוא נתן לו שיעור. השיעור הראשון שמשה רבינו מקבל כמנהיג של עם, שיצא מבית עבדים, מהו השיעור הראשון? אתה רואה את העץ, לך תלמד אותם. זה כל המדבר. זה לא דבר קל, זה תהליך. קודם יש את ההתחלה של הגידול, וזה ממשיך הלאה עד שרואים את הפירות. תלמד אותם לא לצעוק, לא להתלונן גם כשקשה. זה חלק מהמהלך. אז ויורהו השם עץ. אותו דבר אומרת הגמרא במסכת גיטין בקטע ה-16. כשנולד תינוק למשפחה, אבי נהיגה, כי אבי מתיילד ינוקה. אחרי שאמא מרגישה קצת יותר טוב, יוצאים לבקיארד, לגינה, שט לארזה ינוקתה, שט לארזה, שנולד בן, שוטלים עבורו ארז. ינוקתה, שט לטורניתה. שנולדה בת, שוטלים עץ אחר. וכי אבי מין צבי, כשמגיע הזמן של החתונה, של התינוק והתינוקת, קיץ אלו, ועבדו גנדה. חותכים מהעץ הזה, ועושים מזה מה? מקלות לחופה. כלי פלאים. כשיורד, נולד ילד, אמא ואבא יוצאים לגינה, שותלים עץ. כי בדיוק כמו שהעץ גדל לאט לאט, זה לא קל, כך אותו דבר, הילדים גדלים. זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט לחנך, לגדל אותם כמו שצריך, וכשמגיעים לחופה, הולכים איתם לגינה, חותכים כמה ענפים, מזה עושים את המקלות, ואומרים להם, אתם רואים כמה נחמד העץ הזה? אנחנו התחלנו אותו כשאתם נולדתם. שתלנו אותו אז. עבדנו, טיפחנו אותו, בעצם עשינו אותו דבר גם איתכם. תעשו אותו דבר עם הילדים שלכם, עם הדור הבא. שוב, יש פה התחלה לדור חדש, שוטלים עץ. התחלה לבניין חדש, שוב פעם לוקחים מאותו עץ, ועושים איתו את החופה. הגאולה העתידה, אותו דבר, בקטע ה-17. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם. קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה. ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. איך נרמזת הגאולה העתידה? דרך עץ. למה? כי הגאולה העתידה זה לא רק שמשיח יבוא, זה לחבר את התהליך עד הגאולה. להבין שכל מה שקורה עד הגאולה זה חלק מהתהליך. וככה זה צריך להיות. ולפעמים זה קשה, ולפעמים זה קשה מאוד, אבל זה התהליך. לכן זה פלאי פלאים. חז"ל אומרים בקטע ה-19, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, אדם יוצא היום לגינה, לשדה, הוא מחזיק ביד נטייה, חג הנטיות, ויאמרו לך, המשיח בו, המשיח. הנה בא המשיח, הרי לך המשיח, בו הוא נטע את הנטייה התחילה. ואחר כך צא והקבילו. לא מבין מה פירוש? משיח בא, אפשר לזרוק את זה הצידה, לרוץ נגיד לו שלום עליכם. חיכינו לו כבר יותר מ-2,000 שנה. לא, כי לא משיח אפשר להגיע אליו, רק אדם שיכול לענות על שאלה אחת. ציפית לישועה? רק מי שציפה לישועה, זה אחד השאלות ששואלים את האדם, אחרי 120, רק הוא יכול להגיע לישועה. מה זה שאלה? ציפית לישועה? כל יהודי ציפה לישועה. מה זה לתת בונוס סתם? אלא ציפית לישועה, אם היה לך חיים כאלה, שידעת לחבר את התהליך, את הפרוסס, למטרה. זה לא היה שני דברים שונים. בחיים של חומר, זה דבר שונה. אדם עובד, 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 מרוויח כסף, קונה בית. יופי. מזמין את כל השכנים, עושים חנוכת הבית, הכל נחמד, הלאה. נקסט, עובד, 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 קונה אוטו חדש. עובד, עובד, קונה עוד דבר חדש. יש אמצעי, יש מטרה. ביהדות, האמצעי והמטרה זה דבר אחד. זה דבר אחד. הכל מתחבר ביחד. זה המהלך. זוהי העבודה. זה ט"ו בשבט. ולכן אין דבר כזה גאולה בלי ציפית לישוע. וזה מה שחז"ל באים ומלמדים אותנו. כאשר שני תלמידי חכמים נפרדים אחד מהשני. נאמר בקטע ה-18, גמרא שכולם מכירים, כי אבי מפטרי מהדדי, היו נפטרים אחד מהשני. אומר אחד השני, לברך אמר, תברך אותי. אז מה אחד מברך את השני? אמר להם, שולך המשל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך במדבר, והיה רעב, ועייף, וצמא, הוא מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילון האב, ומת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו. וכשביקש ללך, אמר אילן, אילן במה אברכך. אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא היא רצון שכל נטיות שנוטים ממך, יהיו כמותך. היא רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. מה פירוש הדבר? איזה ברכה הוא בירך אותו? הוא בירך אותו שלילדים שלו יהיה אותו דבר כמו שהיה לו? לא. הברכה שהוא בירך אותו הייתה, כמו שאתה הגעת למה שהגעת. למה? כי ידעת לחבר את התהליך עם המטרה. לא נבעלת מדרך ארוכה, לא נבעלת מקשיים, לא נבעלת ממצב שנראה לך שאתה הולך ברוורס. היה קשה, כן, אבל המשכת הלאה. ואז הגעת למה שהגעת. הלוואי והילדים שלך יהיו כמותך. ידעו את היסוד הזה, לחבר את הדברים ביחד. לכן, פלאי פלאי פלאים, אנחנו מכירים שני שמות מפורסמים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו משתמשים בהם כמעט כל פעם. שם אחד שקוראים אותו אחרת ממה שהוא כתוב. י' ק' ו' ק'. איך קוראים את זה? א' ד' נ' י'. לעתיד לבוא, נקרא את זה כמו שזה כתוב. אז תראו דבר מעניין. י' ק' ו' ק'. כמה זה בגימטריה? אומר האריזל, 26. א' ד' נ' י' זה 65. 65 ועוד 26, 91, כמניין אילן. מה זה אילן? אילן זה הפרי שגדל, אבל עכשיו לא רואים את הפרי. מה רואים עכשיו? עץ. בתוך העץ יש את הפוטנציאל של הפרי שיהיה מחר. זה בדיוק י' כ' ו' א' ד' נ' י' שם הנות. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד אז יש שם אחד שאומרים, הוא האדון של כל הארץ. אבל י' כ' ו' זה מחובה בפנים. זה אילן. לדעת שהתהליך והמטרה זה בעצם דבר אחד. אם כך, זה נפלא שהחודש שבו חוגגים את חג האילנות, נקרא חודש שבט. אותם אותיות, שין, בית, תת, בניקוד אחר, זה מילה שבט. מה פירוש שבט? שבט בלשון הקודש, פירוש ענף. extension, ענף, שיוצא מעץ. יעקב הוא השורש, והילדים שלו מה הם? השבטים. יעקב הוא הגזע, והבנים הם השבטים, הענפים שיוצאים מהגזע. ענף נקרא בלשון הקודש שבט. כי זה בדיוק חודש שבט. הדברים מתחברים. הפרי הכי גדול, הכי גדול בעולם, שהאדם הצליח לעשות, היה כאשר משה רבינו כתב מדעתו, וכתב בלשונו, ספר מספרי התורה, ספר דברים. על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר וכו' וכו' בקטע 21, חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, משה מפי עצמו אמרה. בראשית שמות ויקרא במדבר, שכינה מדברת מתוך גרונו. ספר דברים, משה רבינו מפי עצמו אמרה. כי ספר דברים זה הפרי, דיבור זה הפרי הכי גדול של האדם. על ידי דיבור נכון אפשר ליצור דברים. לכן איך נקרא הדיבור? איך נקרא הדיבור של האדם? ניב, בורא ניב, שפתיים. ניב זה מלשון תנובה, תנובה. זה פרי. על ידי דיבור נכון אפשר ליצור פרי. אז הפרי הכי גדול שנוצר היה ספר דברים. שזה נהפך להיות חלק מהתורה, ממש. למרות שאמר את זה בשר ודם. מתי משה רבנו התחיל לכתוב את ספר דברים? נאמר בקטע 21, פסוק ג' ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. דיבר משה לבני ישראל, ככל אשר ציווה, השם אותו עליהם. באיזה חודש? שבט, בחודש 11. בחודש שבט, זה החודש שבו רואים איך הכל מתחיל לגדול, שבו רואים איך הכל מתחיל לצמוח, איך הכל מתחיל לעשות פרי. זה החודש שבט. אז אותו משה רבינו שאמר על עצמו לא איש דברים אנוכי, הוא זה שעליו נאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. היה לו קשה מאוד, זה לא היה פשוט, הוא עבר תהליך ארוך, אבל הוא לעולם לא נשבר, הוא לעולם לא הרים ידיים. אז בסוף הוא עשה את הפרי הכי גדול שאפשר לעשות. מעניין מאוד איך רש"י כותב, חטא המרגלים, איזה עונש קיבלו המרגלים? שהלשון שלהם השתרבבה, הם בלו כאילו את הלשון והם מתו. איזה חטא זה? כי הרי הדיבור זה הכלי שאיתו עושים פירות. אם דיבור נכון, מוות וחיים ביד הלשון, איתו אפשר לעשות פירות. אז במקום שהם עשו עם זה פירות, עשו בדיוק הפוך, אז מידה כנגד מידה. הם נהנשו בלשון. זה הפרי. זה חודש שבט. ולכן, כדי שכל דבר יצמח וכל דבר יגדל, מה צריך דבר ראשון? נאמר בקטע 20, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא האדם ויודע שהם צורך לעולם, מתפלל עליהם, וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. ואז הכל צומח. על ידי מה? על ידי תפילה. ותפילה זה בעצם מגביל לשורשים. תפילה זה המפתח לכל צמיחה, של כל דבר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בפעם הראשונה שהם נפגשים, לך תוציא את ישראל ממצרים, בעבור תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה עבודה? עבודה זה תפילה. לא מצאנו בשעת קבלת התורה תפילה, לא בתורה ולא בחז"ל. אז מה פירוש? הקדוש ברוך הוא הרי אמר למשה, בעבור תעבדון על ההר הזה, פלאי פלאים, בהר סיני לא היה תפילה. אבל בהר סיני למדנו את הסוד של התפילה. מהו הסוד של התפילה? דע לפני מי אתה עומד. תרגיש שאתה חסר, יש לך כתובת אחת שיכולה לתת לך את מה שאתה צריך. זה הקדוש ברוך הוא. לכן לעולם שאדם עומד, לא יודע אם שמתם לב, אבל לעולם שאדם עומד, אם הוא לא עושה אקסרסייז, התאמלות, למה האדם עומד? כי חסר לו משהו. אם היה לו את מה שהוא צריך, הוא היה יושב. למה כולם יושבים? כי החלטתם לבוא. נגמור, כולם יקומו. ומה תעשו? תלכו, זאת אומרת, תעמדו. עד שתגיעו הביתה, ומה תעשו בבית? תשמעו. וככה כל דבר. לכן בהר סיני למדנו את היסוד של תפילה. דע לפני מי אתה עומד. וכל הטקס של קבלת התורה נקרא מעמד הר סיני. שם למדנו את הסוד של העמידה. מי שיודע לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכוח לעמוד במצבים קשים. יש לו את הכוח לעמוד והוא לעולם לא נשבר, והוא הולך קדימה וקדימה, והוא עושה פירות ופרי פירות. הלימוד הראשון כשיצאנו מבית עבדים היה ויורהו השם עץ. הלימוד הנוסף שיצאנו מבית עבדים היה דע לפני מי אתה עומד, קבלת התורה. זה כל החג של ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה חג שבעצם מלווה אותנו כל השנה כולה. כשאדם רואה את העץ, כי האדם עץ השדה, האדם רואה את העץ שגדל, זה בעצם המירר, זה בעצם המראה של האדם. מכוח זה האדם יכול לפעול ולבנות. אנחנו נמצאים בזמן כזה שהכל זז. הכל זז. איך לפני שלושה שבועות, כמה? שלושה? ארבעה שבועות. צונמי. נדמה לנו ש... טוב, היה זז. אבל זה פילי פלאים. שלוש שעות לפני שהצונמי התחיל, בתאילנד יש ספארי ענק עם אלפי בעלי חיים. כל בעלי החיים זזו לכיוון הג'ונגל. 250 אלף איש, רבע מיליון נהרגו בצונמי, חתול אחד, כלב אחד לא מת. כלום. אחד לא מת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש שנשמע את קולו מקצה העולם ועד קצהו. כל השם על המים. מה בדיוק נשמע? מה? מה הקדוש ברוך הוא רצה? הרי הוא דיבר אלינו. זה פילי פלאים. כשמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה, ערב יציאת מצרים, זאת אומרת, ערב הגעתו למצרים, אומר לו משה, ריבונו של עולם, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. יאמרו לא נראה אליך השם. ויאמר השם אל משה, מה זה בידך? ויאמר, מטה. וישליחהו ארצה. ויהי לנחש. וינס מפניו. אני לא מבין. חצי שעה קודם, משה רבינו הולך. הוא רואה את הסנה בוער, והוא לא נשרף. זה מעניין, לא? באים לראות מה זה. ואז הוא שומע, מוישה, מוישה, אל תזוז, תוריד את הנעליים. לא יודע, אם אני הייתי שומע כזאת קריאה מתוך העץ, הייתי בורח 100 קילומטר לדקה. מוישה רבינו לא מפחד, הוא מוריד את הנעליים. ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבע שעה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא נותן לו סימן. לך דבר עם עם ישראל. איזה סימן? המטה נהפך לנחש, והוא בורח. מה קרה? מה הוא נבעל? מה יותר מפחיד, השם או הנחש? משה רבינו לא פחד מהנחש. משה רבינו מבין שהנחש בעצם בא לבטא את המצב של עם ישראל. את המצב של עם ישראל, איך שהם נראים היום. המטה בא לבטא את המצב של עם ישראל בזמן השבטים והאבות. היו ישרים כמו מטה. והיום עקומים, אחד אוכל את השני. משה רבינו עוזב, הזכרנו את זה, משה רבינו עוזב את הבית פעם ראשונה, את הארמון. פעם ראשונה. הוא עוזב אותו, הוא רואה מצרים מכה עברי. ואיפם כובע כובע יער כי אין איש, נכון? הוא הורג אותו. למחרת מה כתוב? הוא רואה שני עברים מתקוטטים. הוא אומר לרשע, למה אתה קרא איך? אז מה הוא אומר לו? הלאורגני אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי. איך הוא ידע? איך הוא ידע? הרי אתמול כתוב בתורה, לא אני אומר, התורה אומרת. ואיפם כובע כובע יער כי אין איש, אין אף אחד. אתם יודעים מה היה התשובה? זה אותו אחד שאתמול משה רבינו הציל אותו. זה היה אותו אחד שאתמול משה הציל אותו. והוא עכשיו אומר למשה, חכה תראה, אני מספר מה שאתה עשית אתמול. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, כל כך עקומי, מה עושה עם זה? משה רבינו רואה את הנחש, הוא נבעל, כי הוא מבין, זה המצב. איך אפשר ליישר את זה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא פשוט, אחוז בזנבו. תיגע בנקודה היהודית, בפינטה לעיד, תראה לו כמה הוא טוב מבפנים, זה חוזר להיות ישר. אותו דבר, איך נראה הצונמי? אותו דבר, איך נראים גלי הים? כמו נחש. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בדיוק איך אנחנו נראים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אחוז בזנבו. לגעת. לא להיבל, לא להתבלבל. לא לחשוב שאנחנו חס וחלילה שני עמים שמיליון שנה מפריד בינינו. כולנו בני איש אחד אנחנו, הקרובים והרחוקים. כולם. יש קשיים, נכון. הרבה דברים מתבררים. אבל צריך לדעת מבפנים, כולנו בני איש אחד אנחנו. זה, הקדוש ברוך הוא ביקש לזעזע את העולם עבורנו. יש גמרא נפלאה, במסכת, חבל שלא יודעת את זה במקורות, אומר אותה בעל פה, הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף נונטט, על רב קטינה, שהגמרא שמה אומרת, על הזוועות מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם. מה זה זוועות? אומרת הגמרא גואה, גואה. בארץ כשאומרים גואה, יודעים זה מקום אי שם, כולם נוסעים לשם. גואה, כותב רשי, רעידת אדמה. והגמרא מספרת על רב קטינה, שעבר ליד בית של מעלה אוב, אדם שמעלה באוב את המתים. והוא אמר לו, על שם מה גואה, למה יש רעידת אדמה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא בוכה על צערם של ישראל. והוא מזיל שתי דמעות לים הגדול. וכל העולם זז, מזדעזע מסוף העולם ועד סוף. היום זה פשוט, לוחצים על כפתור, טלוויזיה, אינטרנט, רואים יד, לא שחור לבן, צבעוני, מקצה העולם ועד קצר מה קרה, בכמה דקות. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מה הוא בעצם בא לעורר אותנו? לא להרים ידיים, לא להגיד אנחנו עם עצמנו וזהו, מה אכפתי מאחרים? לא, אנחנו כולנו, זה קבלת התורה, כי איש אחד בלב אחד. כשהמצרים רודפים אחרינו, כתובו מצרים, נוסע אחריהם. כותב רשי, בלב אחד, כאיש אחד. בשעת קבלת התורה, מה כתוב? כאיש אחד בלב אחד, בדיוק הפוך. כי כשהמצרים רודפים אחרינו, זה בלב אחד. זה אינטרסים, לב זה אינטרסים. ואז הם נהיים איש אחד. עם ישראל זה לא אינטרסים, זה אסנס. זה כאיש אחד, זה גוף אחד. אז לא להיבהל, ללכת קדימה. להמשיך לנטוע, להמשיך להאמין, גם אם זה קשה, זה עוד יעשה פירות ופרי פירות. זה מה שהתורה באה ואומרת. ועלינו לתוכה, ושמחינו בבניינה, ונוכל מפריה. שכל אחד ידע לנטוע את עצמו בארץ ישראל, במקום כזה, שהוא יוכל לעשות פירות. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ותתאנו בגבולנו. שאפשר לעשות פירות. יש אחד שמתאים לו לגור בעיר, יש אחד שמתאים לו לגור בכפר, אחד מתאים לו לגור בירושלים, אחד בתל אביב. כל אחד במקום אחר. אבל שכל אחד ימצא את המקום שמתאים לו, ושם הוא יעשה פירות ופרי פירות. זה, ועלינו לתוכה, שמחינו בבניינה, אבל מעל הכל, ונאכל מפריה. שמה שנעשה, יעשה פירות. זה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. כשאני יצרתי את האדם, נתתי אותו בגן עדן. נתתי אותו, והייתה השם גם בעדן. ושם האדם היה, גם אתם כשבאים לארץ, כל אחד ימתה את עצמו במקום שהוא יכול לעשות פירות. זה ותתאנו בגבולנו. אם את זה נדע לקחת איתנו בימים אלו, בין קריאת ים סוף מצד אחד, קבלת התורה מצד שני, שאנחנו בדרך הולכים עם ט"ו בשבט, את הסוד הזה של הנטייה, אז נזכה באמת ויאמר על כל הנטיות, אילן אילן במאה ורכך, פירותיך מתוקים, אמת המים עוברת תחתיך, צילך נאה, אלא כל פירות, כל נטיות שנוטים ממך, יהיו כמותך. ערב טוב, אם ירצה השם, מהשבוע עד ערבי פסחים, תמידים כסדרם, כל יום שלישי.